ואינך רואה אתה ההפרש בין הזהיר והנקי. אף פי שקרובים הם זה לזה בעניינם, הזהיר הוא הנזהר במעשיו, הדגש הוא על המילה במעשיו, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו מפורסם אצל הכל, היותו חטא. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו, שלא יימשך ליבו מן התאווה הטבעית, שלא תתאו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין רעתה מפורסמת. וזה, כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות את תאוותיו, לא מפני זה ישנה טבעו ולא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית, אלא שיכבוש אותה ולך אחר החוכמה ולא אחריה. אך על כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתותו. אמנם אחר שהתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה ותגבר באהבה אל בורו והחמדה אליו, הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מענייני החומר וידביק דעתו אל השלמות הנפשי, עד שסוף סוף יוכל להגיע אל הניקיון השלם, שכבר יכבש התאווה הגופית מליבו והתגבר בו החמדה האלוקית, ואז תישאר היותו זכה וברורה, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפוטה ולא ישיגהו חושך חומריותו וינקה במעשיו מכל וכל. האמת היא, הפסקה הזאת, עצם הקריאה שבו, כמעט אין הרבה מה להוסיף עליו, כי זה מה שאנחנו בנינו כל הזמן. יהדות זה לא רק מעשים, ועכשיו הוא גם מדגיש את זה. אם עד מידת נקיות דיברנו על המעשים, הנקיות זה כבר חודר לעולם הפנימי של האדם. אז תשאלו, אם ככה, אם עד עכשיו דיברנו על מעשה ורק עכשיו דיברנו על פנימיות, הרי לאור מה שלמדנו במשך מתחת השנה עד היום, הדגשנו כל הזמן על הפנימיות, ואתה אומר לי שפנימיות מתחילה רק כאן בביאור מידת הנקיות. אז מה עשינו? התשובה היא מאוד פשוטה. גם כשאני עושה מעשים ואני מדבר איתך על המעשים, מאוד מאוד חשוב לדעת, איך ננסח את זה, מה תפקיד המעשים, גם אם זה רק דיבורים בשכל. אני אסביר למה אני מתכוון. דוגמה, נקרא דווקא דוגמה של אכילה בשבת, זה מצווה. אני מבין ששבת זה יום קודש, ששבת זה יום מכובד, ויש ציווי לכבד את השבת, וכמו שמכבדים אירוע על ידי ארוחה, סעודה, ככה מכבדים את האירוע. וככל שהסעודה יותר משובחת, יותר טובה, יש אווירה יותר של שמחה, ולכן גם בשבת אני עושה את זה. זה ההבנה בשכל. וכשאני יושב לאכול, ברור שזה אוכל, זה טעים, והגוף שלי שותף בזה. אז אם כן, יבוא אדם ויגיד, אז מה אתה מספר לי בדמיונות, תחשוב שזה מצווה. מה זה נותן? הרי אני יודע איפה הגוף שלי נמצא, והגוף שנמצא בתוך אכילה וכו'. אז איזה עניין יש לדבר איתה דברים גבוהים? התשובה היא, זה נכון ולא נכון. אתה צודק. כאילו אין משמעות. המצא שאין כן יש משמעות. העובדה שאתה מודע למה שאתה עושה, גורם לכמה דברים. א', עצם קיום המצווה הוא דבר רוחני. אמרנו זה כבר כמה פעמים. המילה מצווה זה שם השם. מם צדיק, בעת בש זה יהודה. ו' ו-ה' זה החלק השני של שם השם. בכל מעשה מצווה שהאדם עושה, גורם שינוי בעולם הפנימי שלו, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה, בין אם הוא מודע, בין אם הוא לא מודע. זה כמו כפית אוכל שאני אוכל, אני עולה במשקל, לא יעזור, לא קשור לה, אני מאמין באוכל, לא מאמין באוכל, זה לא קשור לשאלה אם אני מרגיש שעליתי במשקל או לא עליתי, לא משנה המודעות שלך, זו מציאות. אז מה התפקיד של המודעות? תפקיד המודעות זה לזרז את התהליכים, להגביר את האור האלוקי שיחדור לתוך הפנימה. וכל שהמודעות שלך יותר גדולה, התהליך הוא קורה יותר מהר. אז ממנה זה מאוד חשוב שגם כשאני עושה את המעשים, באופן היבש שלו כביכול, לדעת באופן מדויק לשם מה אני עושה את זה. מדברים על, נחזור עוד פעם לעניין של השירות הצבאי, זה משנה מאוד אם אני הולך לצבא מתוך רצון למימוש עצמיות שלי, דהיינו אני רוצה לראות כמה אני עושה וכמה אני יכול, לבין אני ניגש לאותו דבר מתוך מבט אלוקי רוחני אמוני של עם ישראל וקיום מצווה וכו'. תגיד לי מה זה משנה, העיקר שאתה עושה, שניכם עושים אותו הדבר. לא, זה יבוא לידי ביטוי בשעות מבחן, בכל מיני מצבים, זה יבוא לידי ביטוי גם במישור המעשי. אבל גם אם לא, זה מאוד משנה במישור התודעה. ובכלל, כל מעשה מצרך אנחנו עושים, יש משמעות לשם מה היא נעשה. לאיזה יעד, איזה מטרה, מה המניעים שלי במעשים האלה. סתם אולי טיפה להביא דוגמה כדי להמחיש את זה, וזהו, נתקדם הלאה. בפרשת תרומה כתוב, כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. פרשת ויקל כתוב, ויאמר השם אל משה, תקיל את כל בני ישראל, שם באה הוראה, קחו מאיתכם תרומה להשם. הדגשה מאיתכם. את מי זה בלה הפוקה? מאיתכם ולא מה. זה דיוק של הזוהר הקדוש, הוא אומר, פרשת תרומה זה לפני חטא העגל. כולם, קודם כל אומרים לה. אחר כך אין. וספונו בפרשת פיקודי, אומר, בית ראשון חרב, כי מי בנה אותו? גוי. בית שני חרב, כי מי בנה אותו? כורש. המשכן לא חרב, כי גם הבונים היו בקודש. מה זה משנה? מי הבונה? אז רואים מכאן שהמגמה המחשבתית יש לה השפעה למציאות. אז עד עכשיו דיברנו על המעשים, אבל מעשים לאור ההבנה התודעתית של דבקות בהשם. במידת הנקיות אני כבר יורד לתוך המעשה, בתוך האישיות שלך. אני כבר מתקדם או חודר יותר עמוק פנימה לאישיות שלך. עד עכשיו חדרנו לתודעה שלך, למחשבה שלך. עכשיו אני חודר למידות שלך. אני אומר לך, כאילו יש מעשים, זה המעגל החיצוני. יש תודעה, זה המעגל השני, ויש את המידות, זה המעגל הפנימי ביותר. מסיעת שאני מתחיל בזה שאנחנו מקיימים מצוות ומעשים, זה ברור, זה כולנו מקיימים. זוכרים את החכם בספר הוויכוח שהוא לומד כל התורה כולה, זה פשיטה, אז אין מה לדבר, כולנו מקיימים מצוות. על בסיס של מקיימי המצוות אתה צריך להבין את התודעה שלך, והתודעה שלך אני מקיים את המצוות, כי המצוות האלה אמורות להוביל אותי לדבקות באשר, שינוי בפנימיות. בביאור מנת הנקיות אני אומר, אם אתה רוצה אכן לקבל שינוי באישיות הפנימית שלך, אתה צריך גם להתחיל לעבוד על מידת הנקיות. מידת הנקיות אומרת, תשתדל לקיים את המצוות מתוך מניעים יותר טהורים. וזה קשה, זה קשה לאכול בשבת אך מתוך מניעים טהורים של קיום מצווה. אפילו מעשים כמו להניח תפילין לא תמיד עושים מתוך מניעים טהורים. להניח תפילין כי מה, לא נעים, מה, אני לא להניח תפילין, זה משהו חיצוני לי, ועוד ועוד דוגמאות. אני חוזר עוד פעם על הקטע הזה, אין לי הרבה מה להוסיף, רק עוד פעם לקרוא את זה כדי לשים לב לנקודות שאולי דילגנו בו משהו. והנחר היה את ההפרש שביניה, הזהיר והנקי. אף על פי שקרובים הם זה לזה בעניינם, הזהיר הוא הנזהר במעשיו, זה הדגש פה, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו ומפורסם אצל הכל היותו חטא. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו, שלא יימשך ליבו, זו הנקודה פה, מן התאווה טבעית, שלא תתאו, ואיזה תאווה טבעית? שלא תתאו להראות לו היתרים באיזה דברים שנראתה מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו, ופה יש פה דבר מאוד מדויק, אומר, גם אם אתה רואה אדם שכובש את יצרו ולכפות את תאוותיו, אסור להתבלבל. הוא לא נקי, האדם הזה. למרות שהוא כובש את תאוותיו, הוא לא נקי. נקי פירושו שהתאוות שבי עוזבות אותי. אדם שיש בו תאוות לדברים מלוכלכים, וברוך השם הוא מתגבר, זה יפה מאוד, אבל הוא לא נקי. נקי זה שגם בהירורים הפנימיים שלנו נהיה נקיים. לא מפני זה ישנה טבעו ולא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית. אתם שמים למה שכתוב פה? אנחנו דורשים לא פחות מאשר לשנות את טבעו. צריך להבין, לשנות טבע זה לא כזה קל. אני לא יודע למה אני נלחץ מזה, אבל אני, וכל מה שמגיע לכאלה פסקות אני מדגיש את זה. לפעמים חבר חושבים, נגיד, נדמה את עצמנו, לא מזנן בשיעור א', כשאני אגיע לישיבה, בישיבה הכל יסתדר. אני יודע, אני מכיר את עצמי, אני בטלן, לא מסוגל ללמוד, אני בקושי דתי כזה, אני אגיע לישיבה, יסבירו לי, וברגע שאני אבין, מיד הכל מסתדר. ומגיעים, ורואים, לא, לא הכל מסתדר, יש קשיים. לא, זה לא הולך. ומילה המסקנה היא, אני לא שווה, אני דפוק, אני לא זה. המערכת לא בשבילי, אני נוטש את המערכת. עכשיו, נטישה לא יכולה להיות דווקא באופן מעשי שאני כעבוד את הישיבה. נטישה גם יכולה להיות נטישה מבפנים. תופס אדישות, יאללה. נגמור, נעביר את החמש שנים, איכשהו, חומרים, סתור את האף, נעבור את החמש שנים, ופה ושם נגנוב יום, יומיים, שלושה, פה נתבטל, פה איכשהו נעביר את הכל בשלום. זה נובע מחוסר הבנה. אדם לא לומד לא כי יש לו בעיה חיצונית שבגללה הוא לא לומד, כי זה משהו בעולם הפנימי העמוק שבי, ודברים עמוקים בעולם הפנימי שלי לא פותרים אותו על ידי איזה דרשה או על ידי איזה שיחת מוטיבציה חד פעמית או על ידי חיוך יפה. זה לא יעזור. זה מצריך שינוי הטבע של האדם, וזה לכאורה דבר בלתי אפשרי. חמור לא יכול לשנות את האוף שלו צוס, ומכונית לא יכולה להיות מטוס. זה חוק טבעי בעולם. אז איך השם רוצה ממני? מה הוא דורש ממני לא להיות מה שלא אני? זה משהו לא הגיוני פה. והתשובה היא נכון, נכון, זה לא הגיוני, זה נס. אבל יהודי יכול לעשות את זה. למה? כי השם נתן לך כלים לעשות את זה, והכלים זה עוד פעם, זה המצוות, זה תרופות רוחניות שזה הסגולה שלהם. אין מה להגיד, זה כמו שאדם הולך, כמו השני האחים האלה שמתו, והרופאים בסדר שווה הצליחו להחזיר אותם לחיים. אז זה נקרא, קיבלו את ה, מה שנקרא, הוא זימן לידם את האמצעים, והם טיפלו בהם והחזיר אותם לחיים. משהו דומה לזה צריך לקרוא במהלך הפעמים שלי. חצרים, חייבים להאמין בזה. הבעיה שאנחנו לא מאמינים בזה. לא מפני זה ישנה טבעו ולא יוכל להשאר. הוא אומר, זה לא מספיק לי שאתה לא רוצה ללמוד ואתה יושב ולומד. זה לא מספיק לי, כי אתה לא משנה את הטבע שלך. זה שאתה קופת את עצמך ללמוד, זה יפה מאוד, אבל זה יחזיק מעמד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, בשנם שם זה יתפוצץ החוצה. זה יתפוצץ, זה לא יחזיק מעמד ככה. וגם אין רצון השם שתהיה כזה. מה, כל הזמן יהיה לי רע ואני קופה את עצמי? זה לא הולך ככה. אלא צריך להבין שאדם יכול לשנות את טבעו. ואל תחשוב שעל ידי נאום וזה אתה כבר משנה טבעך ולא יוכל להסיר מלבד טבע גופנית. אלא שיכבוש אותה וילך אחר החוכמה ולא אחריה. על כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסיתו לפתותו. זה לא יעזור. אתה תעבוד בשני מישורים. בשכל, בתודעה, אתה תהיה עם הקדוש ברוך הוא. בעולם האישיותי שלך, אתה תהיה שם, במקום אחר. זה לא עשינו כלום. אז איך עובדים? נו. אז הוא מסביר לך. אמנם אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים. כלומר, שלב ראשון, תעבוד מבחוץ פנימה. קודם כל, תזדרז בקיום המצוות, תהיה זהיר בקיום המצוות, תחפש את הנקודות המיוחדות במצווה, אל תעגל פינות, כמו שצריך. וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו. תגבר, עדיין אין בו את זה. הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מענייני החומר וידביק דעתו אל השמות הנפשיים. שימו לב, זה אוטומטי. כוח ההרגל, לא כוח ההבנה, לא כוח הדרשות, לא כוח שיעורים של יהודה עובדיה שלומדים איתו. לא ש... עוד פעם, מיליון פעם, לא שלא צריך ללמוד. על מי שחושב שרק זה יבנה אותו, הוא טועה. מי שלומד רק את זה, אז זה יגביר לו את הרצון. אבל מרצון לא משתנים. מרצון אני לא נהיה אדם אחר. אלא בפועל, כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מענייני החומר ובגדעתו אל השמות הנפשי, עד שסוף סוף יוכל להגיע לניקיון השלם, שכבר יכבש את האהבה מופיעה מליבו, ויתגבר בו החמדה האלוקית. ואל תישאר יעקב זכה וברא, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפותה ולא ישגהו חושך חומריותו, וינקה ממעשה מכל מחור. זה תהיה התוצאה. והנה על מידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר, ועכשיו כדרכו הוא מביא את ההגדרה וכמו בפסוקים. להוכיח זה נכון, אבל גם בלי הפסוקים זה נכון. והנה על מידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר, אחד בן קיים כפיים ועשבה את מזבחה השם, כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נדנות חטא ואבון הוא הראוי לראות את פני המלך השם, כי זולת זה אין לו אלא לבוש ונקלם מלפניו. וכמאמר עזרא הסופר, אלוקיי בושתי ונכלמתי להרים אלוקיי פניי אליך. טוב, זה כבר רווחים משניים. מה יש לעזרא הסופר להתבייש לפני הקדוש ברוך הוא? הרי הוא קיים את כל התורה כולה. אבל אני מתבייש כי אני גוף, וככל שאני מתקדם עדיין באיזשהו מקום הגוף עוד קצת נמצא בי. כי האדם צריך לחזור למצב שהוא כמו מלאך השם. על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים פה. אולי האמת היא הנקודה הזאת של לחזור להיות מלאך השם, כי זה מה שכתוב פה, זה משהו לא הגיוני לדרוש מאיתנו. זה נשמע משהו, לא יודע איך להגיד את זה. מישהו מתחבא לקטע הזה? תדל, מה אתה אומר? מישהו מתחבא לקטע הזה? זה נראה לו קטע יישומי? אתה רוצה להגיד שכן, אבל אנחנו, מאוז, מה אתה אומר? זה קטע יישומי שדהיינו אתה משנה את הטבע, ואם יש לך מידת קנאה לחבר שלך, אתה מגיע לכזאת מציאות שאתה בכלל לא מקנה בו. לא קנית אדיש ונית כזה חצי מסומם, ההפך, אתה בשיא הכוחות שלך, ובכל זאת, לא שאתה מקנה, אתה מתגבר. אתה באמת לא מקנה. זה נורמלי? זה הגיוני? דרישה כזאת בכלל הגיונית? למה הרמח"ל רוצה את זה? טוב, זה לא הוא, זה חז"ל רוצה את זה. התשובה היא, כי התכונה הזאת נמצאת בך בלב אחר. זאת התשובה.
אבא לא מקנה בבן שלו.
נכון. זה קיים בך, תכונה. הדוגמה של אבא ובן, זה טבע באבא. זה לא שהאבא מקנה בבן שלו אבל הוא מתגבר, זה טבע באבא. למה? כי יש איזה קשר דם בין הבן לאבא, זה מציאות. אותה מציאות קיימת בכל אחד מאיתנו. הבעיה היא שהמציאות הזאת היא עטופה בהרבה הרבה מעטפות, אנחנו לא נוגעים בה, לא חווים אותה, אבל לאט לאט אתה חושף אותה. נגיד את כל מה שאנחנו במילים עוד יותר פשוטות, תראה, רכב לא יכול להיות פתאום מטוס, זה חוק בטבע. אבן לא יכול להפך להיות לעץ, אז למה גרעין יכול פתאום להיות עץ? מה התשובה? כי באבן אין תכונות של עץ ובגרעין יש תכונות. זאת אומרת שכל דבר בעולם לא יכול לעשות את השינוי אלא אם כן מהות השינוי גנוז בתוכו. כי אנחנו לא בוראים, אני לא בורא, אני לא אלוקים, אני בן אדם. והחוק של הטבע אומר שברור לא יכול להיות בורא, אין דבר כזה. תביא לי סרוט, אני תהפוך אותו לנשר, אין לי אפשרות. כך שמש תהפוך אותו לירח. אז למה אדם שנולד עם נשמה יכול להיות חוטא? איך זה יכול להיות? חוטא זה גם שינוי. התשובה היא, כך הוא ברא בך מנגנון פנימי לחטאים, אחרת לא יכול להיות אפשרות כזאת. באותה מידה גם ברא בך מנגנון רוחני להיות מלאך. אלה הן תכונות מולדות בי. אני לא צריך לשנות, אני רק צריך לחשוף. ברגע שזה ככה, אז אין קושיה. הפוך, אם לא תחשוף את הצד האמיתי שבך, אתה תזבור. העולם יהיה במציאות מבולבלת. עד רבה, אתה חייב לחיות כמלאך השם. אבל אם עד עכשיו הקטע הזה נראה לנו מנותק מאיתנו, כאיזו דרישה שדורשים ממני משהו שמחוצה לי, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, המציאות הירודה שאתה חי בתוכה, זו המציאות הלא נורמלית. מה אני אומר? ניקח נתניה ככה על שולחן הניתוחי ונגיד לו, מה באמת אתה? אז הוא יגיד, אני זה 100 דברים. על פי מה הוא קורא את 100 דברים? על פי 100 דברים שקיימים בו עכשיו. והתשובה תהיה לו, זה לא נכון. אתה זה לא המאה דברים. אתה זה נביא, מלאך, דבק בשכינה, אחד שמלא באהבת השם, באהבת הבריות. הוא יגיד, לא, זה לא נכון, אני מאה דברים, אני, מישהו עושה לי משהו, אני אראה לו מה זה, ואני קנאי, ואני זה, ואני זה. השאלה היא, מה הוא באמת? לפי מה שכתוב פה, ממילא כשאני מדבר איתו על דרגות כאלה הוא יגיד, וואו, זה אני. אלא מה, בינתיים יש קצת אבק על כל מיני דברים, טוב, נעבוד עליהם, נסיר אותם. זה צורת הסתכלות, זה שינוי בכל המבט שלנו. אבל זה הרמח"ל וזה בדם, זה הרמח"ל. והרמח"ל זה לא הוא, זה כל עולם הסוד והקבלה וחז"ל ונבואה והכל. בעצם זה תוכנית של הקדוש ברוך הוא למעשה, אלא שהוא הפך את זה מתוכנית לדברי יישום והנחיה. טוב, בוא נראה עוד כמה שורות. והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע לשלמות המידה הזאת, כי העבירות הניכרות וידועות קלות אין לשמר מהן, כיוון שראתם גלויה. הדקדוק הזה המצריך לנקיות הוא הקשה יותר, כי הוראת היתר מחסה לחטא, וכמו שכתבתי, הוא כעניין מה שאמרו זכרונה לברכה, עבירות שאדם דש בה כבב סובבות אותו בשעת הדין. והדרך זה אמרו זכרונה לברכה, רובם בגזל ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע, כי מפני רוב דקותו כל בני אדם נכשלים בו במה שהם מכירים אותו. חיים פשוטים. האמת היא, גם פה יש על העמיק, יש בספר מכתב מאליהו, הוא מדבר על הבחירה החופשית. והבחירה החופשית, הוא אומר שבעצם אין לנו בחירה חופשית בכל המערכות של החיים שלנו. בחירה החופשית היא תמיד רק על נקודה אחת. הוא משווה את זה למלחמה. נגיד, כבשתי את 100 קילומטר משטח האויב. המלחמה היא לא על כל ה-100 קילומטר. המלחמה היא על קו הגבול של בין 100 ל-101. כי ה-100 זה כבר אצלי. אז אין לי בחירה חופשית לא להניח תפילין בבוקר. כי אני כבר מניח תפילין. אין לי פה עקרונית, אני יכול לא להניח. ברור. אבל בפועל לא יעלה בדעתי לא להניח תפילין. שבת. אף אחד מאיתנו אין לו בחירה חופשית להדליק אש או לא להדליק אש, כי אנחנו כבר אחרי זה. אז זה שאני לא מדליק אש בשבת, יפה מאוד, אבל על זה לא תקבל שום שכר כביכול. כי הביטוי או המהות הפנימית שלך בא לידי ביטוי דווקא בדברים הקטנים. איפה יבוא לידי ביטוי? כשמגיע להיות הלכות בורר, לברור ככה, לברור ככה, אתה אומר, יאללה, זה לא יודע, אתם מדדים, אתה עצמנו. ואתה לא, אתה לומד ואתה מיישם. בנקודות האלה, הבחירה החופשית באה לידי ביטוי. וכל אחד אתה יכול להיות ההורים שלו, שהתרגלו לעשות דברים מסוים כבר 30 שנה, אבל תגיד להם, אבא, אמא, זה אסור, על פי ההלכה. בסדר, מה אתה תגידי? סבתא שלי עשתה, זה מטוב. והאמת היא שדווקא בנקודות האלה בא לידי ביטוי. כלומר, מה שהוא אומר כאן בדברים הקטנים, הדברים הקטנים הם שבונים את האדם. זה הפוך על הפוך. לא הדברים הקטנים, דווקא הדברים הקטנים. דווקא הדברים הקטנים. טוב, נעצור פה. שאלו איזה המון דוגמאות שדווקא הדברים הקטנים יש מדרש התנאים, שכשהיה אחד מסר הלוגי מלכות יוצא להיהרג, זה היה רבי יוסי בן קיסמה, שראה אחד מסר הלוגי מלכות יוצא להיהרג, אז הוא אמר לו, מהו אני לחיי העולם הבא? ככה רבי יוסי אומר לו, אני גם אזכיר לחיי העולם הבא. אז אמר לו, מה, בא לך איזה מעשה טוב? אני לא צריכה הפוך, זה שהיה יוצא להיהרג בתור עשה את המלכות, אמר לבי יוסי בן קיסמה, תגידי, אני הולך, הולכים להרוג אותי, אני אקבל עולם הבא או לא? אז אמר לו, כלום מעשה בא לידך, תגידי, זה מעשה טוב שעשית, אני אגיד לך מה אתה הוא יוצא להרג ועוד חפשים מעשים טובים, מה? אומר לו, כן, נזכרתי, לפני כמה שנים התערבבו לי מעות של פורים ומעות של צדקה, ואת הכל נתתי לצדקה. אמר לו, אם ככה, הלוואי חלקי מה זה? ההסבר הוא בדברים גדולים. יופי, תפסת התלהבות, קידוש השם, למות עליה, עשית את זה. יפה מאוד. אבל בחיי השגרה, איך התנהגת? ביום יום, ברגיל. כשאין איזה משהו גדול, מיוחד. בדברים הקטנים. שזה מראה את המהות הפנימית שלך. אבל אוקיי, מעות זה התחלפו לי, אתה גם נתתי לי צדקה. וזה נעשה לי אוטומט. אז זה אומר שהפנימיות שלך היא מתוקנת. דווקא הדברים הקטנים בעדי ביטוי המהות הפנימית שלנו. דווקא בלי כוונה שאדם עושה, זה המהות שלו. זה המהות שלו. אדם שזהיר בחברו, בטעות הוא לא ייתן לו מכה שלו. אחד שפחות זהיר, זה קורה. תבדקו את זה. דווקא בדברים שאני לא שם לב אליהם, שם זה אתה. וזה הנקודה. טוב, זה משהו עצום, מה שכתוב פה. טוב שאני רק צריך להגיד את זה. לקיים זה עוד נושא. טוב, עד פה דברנו.